An 18-point lead. Ball poked away. Thompson picks it up. And Thompson throws it down.
עושים NBA בטורבו, ה-23 לאפריל 26, זהו, סיימנו את כל המשחקים של, את שני המשחקים הראשונים בכל הסדרות, כולם עכשיו טסים למשחקי החוץ, חוץ מפורטלנד שלוקחים גמלים כנראה למשחק, בוקר טוב ערן סורוקה, מה נשמע?
בוקר טוב לוצקי, אני לא זוכר פלייאוף שבו אחרי שתי סדרות, הכל היה פתוח. אולי האמת שדווקא חוץ מקליבלנד טורונטו, שנראית בינתיים חד צדדית, כל הסדרות כרגע פתוחות, כולל אחת שלא חשבנו שהיא תהיה פתוחה לפני כמה שעות.
כן, כמו ההופעה שהיית אתמול, פיניקס הלכו נגד הרוח והסערה של הטנדר, ופתאום גילו שהכי חשוך באמת לפני עלות השחר, ולפני עלות השמש, עכשיו בפיניקס אולי יש להם תקווה. אז לפני שנצא לדרך, רק נגיד שוב תודה לחברים שלנו, מגלידה טורבו בי דני, שאנחנו מחזיקים לטורבו בי דני ופורטלנד בי דני אצבעות לקראת יום שישי בלילה, ככה זה, ואפשר אולי כבר זהו, לצאת הדרך, סליחה, ותזכור את האחרונה שוב, הברקט שלנו, של עושים NBA ב-9 קטגוריות, היום עד השעה 9 בערב, הזדמנות אחרונה שלכם להדכן, אולי נגיד פה דברים שיעזרו לכם, 9 בערב, הברקטים ננעלים, וזהו, מה שקבעתם שם זה מה שישאר, אבל עכשיו אנחנו נצא לדרך עם המשחק השני דווקא של הלילה, היו לנו לילה של שני משחקי מדורגות אחת נגד מדורגות 8, כצפוי, אוקלומה ניצחה במשחק הזה, היה לה אולי קצת יותר קשה, פיניקס קצת יותר נראתה בעניינים, אבל הכותרת הראשית של הלילה הזה, של הבוקר הזה, זה פציעת האמסטרינג של ג'יילן וויליאמס, שיכולה אולי לשבש את התוכניות בהמשך הסדרה.
אומר זאת כך יונית.
יש לך כותרת משלך, לא?
אומר זאת כך יונית, בתחילת הפלייאוף הזה סימנתי 5 קבוצות שיכולות לעשות גמר. 4 מהן נמצאות במצב 1-1, והשנייה שמובילה 2-0 נמצאת במצב הכי פחות טוב. כי, איך נגדיר את זה ככה, באוקלאומה סיטי, רגע לפני הטיסה לפיניקס, הולכות להתקיים תפיות אלמוניות בשילוב, בהובלת הרב הראשי האשכנזי, הרב הראשי הספרדי, הרב הראשי הקנדי, והרב הראשי המתחזה שמגיע לטקס המשואות, בתקווה הצלחתו של קווין דורנט, קווין בן וונדה דורנט במשחקים הקרובים, כי ג'יילן וויליאמס באמצע הרבע השלישי, במהלך שיכול לשנות את הפלייאוף כולו, יוצא בהמסטרינג, ומה המסורת הכי חזקה של השנים האחרונות, לוצקי?
שפציעות לא לוקחות אותך עד הסוף?
שהאלופה עפה בסיבוב השני. דמיין לעצמך את אוקלאומה סיטי, אם באמת שתי המילים הכי מפחידות, לא, יש מילים יותר מפחידות, כן? אבל שתי המילים הכי מפחידות של הפלייאוף עד עכשיו מבחינת אוקלאומה סיטי שיכולות לשנות הכי הרבה תמונת האליפות, and left hammy. זה מה שאמר ג'יילן וויליאמס כשהוא ירד לספסל. פציעה בהמסטרינג, אנחנו כבר יודעים, זה לא עסק פשוט. לוקה דונצ'יץ' עכשיו בחוץ בגלל הדבר הזה. ולג'יילן וויליאמס, כמו שחוותה קבוצת הפנטזי שלי, שאני לא מתלונן על שום דבר, ג'יילן וויליאמס נפצע פעמיים בהמסטרינג הימני, ועכשיו נפצע בהמסטרינג השמאלי. אז מעבר לזה שהפציעות רקמות רכות זה משהו שה-NBA תצטרך לתת עליו את הדעת, אז ג'יילן וויליאמס נראה מעולה בפלייאוף הזה, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה השנה, והוא נראה ברמה של שנה שעברה, שבשנה שעברה הוא היה השחקן השני הכי טוב של קבוצה אלופה. ואם הפציעה של ג'יילן וויליאמס באמת תצריך אותו להיעדרות של משהו כמו 4 שבועות, זה אומר שהוא יחמיץ את כל סדרת הסיבוב השני. ואם הלייקרס, למרות דפיציט הכישרון העדיין בולט שלהם בסדרה נגד יוסטון, מצליחים לעבור את יוסטון, ומקבלים לסיבוב השני את לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס, לברון, לוקה, ריבס, נגד אוקלאומה סיטי בלי ג'יידאב, איך אומר גיל ברק?
לא יודע. תוסיף לזה גם את לוק קנארד, עכשיו שהוא הסופרסטאר, הגוט האמיתי. בסוף כל הפלייאוף הזה זה יהיה פשוט שרשרת של המסטרינג, זה שכאילו שאחד מתחבר לשני, לוקה נפצע.
סטרינג אוף המסטרינגס.
כן, no strings
attached. מאז חנות הנקניקים של קיבוץ מזרע לא היה לנו כזה המסטרינגס.
יפה. ובמשחק עצמו, ראינו את פיניקס הפעם אולי קצת יותר בעניינים, לפחות בהתחלה, ועשתה את כל זה גם ברבע הראשון, בלי עזרה של ג'לן גרין, בלי עזרה של דווין בוקר שנכנסו לעניינים, רק ממש ברגעים האחרונים של הרבע הראשון, תחילת הרבע השני, עד שזה כבר לא עמד כוחה שם, ואוקלאומה עשתה את הריצה שלה. ראינו משהו, אגב, שבדרך כלל לא רואים ב-NBA, וזה את שי גילגיס אלכסנדר, משחק ברבע רביעי בלילה הזה, בגלל שהייתה איזה עוד ניסיון חזרה של פיניקס, ששוב, נראית שאוקיי, אנחנו פה בפלייאוף, אנחנו לא הולכים לרדת מושפלים, ונעשה את הכל כדי לא לקבל סוויפ.
כל משחק?
כן.
המשחק הראשון זה כבר היה.
כן.
תראה, בגדול, באמת פיניקס הצליחה לנצח הרבה, בעיקר בזכות זה שדילון ברוקס החליט שהיא's owning the moment. הוא באמת, אוקלאומה סיטי, זאת קבוצה שיודעת לחסום היטב את הפרימטר, ויודעת לחסום הרבה את הצבע, וחצי מרחק, כמו שיודע בעצמו, שגילג'ס אלכסנדר זה הטווח שבו, זה הטווח שנותנים לך בפלי אוף. אין לי עדיין את הסטטיסטיקות, אבל אני חושב שמספר השלשות לקבוצה ירד בפלי אוף הזה לאזור הממוצע של ה-9-10, פלוס מינוס, סתם, off the top of my head, אולי 11, ובמעט 13.3 בעונה הרגילה. זאת אומרת שקבוצות יותר שומרות עד קשת השלוש, אגב, גם כמות הזריקות ירדה, והאחוזים דעתי גם ירדו. ודילון ברוקס,
אם לא הרבע הראשון פה, המחצית הראשונה, היינו רואים פה ממש תוצאה נמוכה, כמו שנדבר עוד מעט על המשחק השני.
כן.
אנחנו רואים את זה גם ברוב הפלי אוף.
נכון, נכון. התוצאות יורדות, ההגנות מתחזקות, וזה יופי, כי אנשים שרואים את הלייקרס יוסטון ניגלים ואומרים, איזה שחק הזה, אני אומר, יופי, איפה הייתם? אתם רוצים את זה, או אתם רוצים להתלונן על זה שאין הגנות ל-NBA? אני מעדיף להתלונן על זה אני מעדיף משחקים כאלה, כי, טוב, דיברנו קודם על הלייקרס. בכל מקרה, אוקלאומה סיטי, כן, יש לה מספיק כלים כדי לנצח את פיניקס. יש לה מספיק מובילי כדור, ופיניקס, ודילון ברוקס הלילה במשחק מצוין מחצי מרחק, החליט שהוא לקח את זה אישית, הוא לא נותן לקבוצה שלו לרדת משפלת, ההתפרצות קדימה של דילון ברוקס הייתה כנראה הדבר הכי חשוב בעונה הזאת של פיניקס, כי דילון ברוקס הוא לא רק שחקן כדורסל טוב, הוא קלצ'ר סטר, וכשדילון ברוקס בא עם כל הפרשסנס שלו, ועם העצבים שלו, ומקרין את זה על שאר הקבוצה, אז ככה זה נראה. וזה מה שברוקס עשה גם הלילה, וברוקס בא למשחק הזה, והיה מצוין ברבע הראשון, והיה מצוין בניסיון הקאמבק ברבע הרביעי, אבל באמת שהתנדר הלכו והגדילו, ומסו את זה כמו שהם יודעים, פיניקס עם 21 עיבודי כדור, התנדר עם הרבה נקודות במעבר, שלשות שנכנסו עם דווקא לתנדר, אני חושב באחוזים טובים, והם הרבה אבל אי-ג'יי מיטשל, שחקן בעונתו השנייה, שנבחר בתחילת, נבחר בסיבוב שני בדראפט, הופך כרגע לאחד השחקנים הכי חשובים של השנדר. וג'ארד מקיין, שהם הביאו באמצע העונה, יכול להיות שייכנס לרוטציה, וג'ארד מקיין זה שחקן שקבוצות מתרגטות בהגנה. אז כל המייקאפ של התנדר לקראת הסיבובים הבאים הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
אמרת הסיבובים, אז אתה אומר שהם יעברו אולי את ה...
את פיניקס הם אמורים לעבור גם בלי ג'יילד, ג'יידאב.
הם תכלס, שוב, כמו שאתה בפנטזי, וגם אוקלום בעונה כבר תרגלה את זה על יבש או על רטוב, איך שרוצים להגדיר את זה, לשחק בלי ג'יילד. פלוס הם קיבלו את... אנחנו גם נדבר במשחק השני הזה שוב, אבל יש את מקומות 2 ו-3 בשחקן ההגנה של העונה, שזה לא ומבי, והלילה הם הוכיחו למה הם שם, ואם לא היה ומבי, אולי היה קרב חזק ראש בראש, והם מקבלים את צ'אט פה בסדרה הזו, כמו שהם מצפים לקבל את צ'אט, בטח מהצד ההגנתי שלו, הלילה גם כאילו, מבחינה התקפית הוא היה נהדר, 19 נקודות, 8 ריבאונדים, 7-12 בשדה, ו-4 חסימות.
כן, צ'אט נבחר השנה לאולסטאר, צ'אט יכול להיות שיבחר לחמישיות העונה, צ'אט נתן עונה מצוינת. צ'אט יהיה חייב to step up offensively, כי צ'אט ששחקן שהוא ניזון המון, הוא לא יוצר לעצמו המון, כלומר הוא נמצא שם בשביל פוטבקים, הוא נמצא שם בשביל אליופים, הוא כל השלשות. יש לו הרבה דרכים ליצור נקודות, אבל ליצור לעצמו מצבים זה משהו שהוא קצת מתקשה בו עדיין, וזה משהו שהוא יהיה חייב לעשות יותר, בגלל הפציעה של ג'יילן וויליאמס.
אוקיי, נעבור למשחק השני בין מדרגות 1 ו-8?
כן, בממשך לשלום חנוך, דטרויט סוף סוף באה הביתה. הרי לא תעזבו אותם בחוץ, הקבוצה שהפסידה ב-11 משחקי בית רצופים בפלי אוף מאז 2008, רצף כמעט בלתי נתפס, עושה את זה סוף סוף.
כן, ועושה את זה גם, זה התחיל גם כאן לא פשוט, וזה היה... לרגעים כבר נראה כאילו אנחנו רואים, אני הכנתי לי בנורץ, ההבדל בין קבוצות 1-8 שמשחקות אוקלאומה לעומת דטרויט, עד שהגיע הרבע השלישי, שפתאום דטרויט הגיע סוף סוף לפלי אוף, עשתה שם ריצה של 33 במהלך הרבע השלישי, סך הכל ניצחה אותו 38-16, ובסיום מנצחת את המג'יק, ו... אני חושב שוב שמה שהגיע בעיקר למשחק הזה זה גם כאן משחק ההגנה של דטרויט שהיה חסר להם מאוד בפעם שעברה, ודזכרתי אז קודם את אוסר תומפסון שעשה עבודה פשוט נהדרת שם על, גם על בנקרו בחלקים מהמשחק ובכלליות בעזרה בהגנה, וקייד שסוף סוף קיבל את ג'לן דורן שעדיין לא נראה כמו ג'לן דורן של העונה הרגילה.
האמת שבנוטס שלי, הדבר היחיד שרשמתי זה שדטרויט ניצחו למרות ג'יילן דורן, ששוב, דווקא ברבע השלישי ראינו את ג'יילן דורן הכי מעורב עד עכשיו, אורלנדו זאת קבוצה שהצבע, קשה מולה להיכנס לצבע, וברבע השלישי סוף סוף דטרויט הצליחו בכמה מהלכים ליצור את הרבע ספריישן הזה שכן אפשר לדורן לקלוע, כי מה שאורלנדו עושה היא מצופפת את הצבע ואומרת לדטרויט, בואו תנצחו אותי מבחוץ, ודטרויט, איך לומר, כשחשבתי על הדברים שיקרו בעונה הזאת זה לדטרויט, אמרתי שאני לא סומך על הקליעה מבחוץ שלהם, והלילה עם 6-26 הם, איך לומר, לא הרגיעו את דאגותיי.
כן, וזאת קבוצה עם דנקן רובינסון וקווין הרטר, שתמיד עומד שם בפינה ו... כן, כרגע עומד בפינה בעונש.
כרגע עומד בפינה בעונש, ואיך הכשרת בשיר על גידי ג'וש, קווין שתמיד יחכה שם בפינה. אז כרגע הוא קלה אחת משתיים הלילה, שיחק שש דקות, אבל הם לא מוצאים את הקליעה מבחוץ. דנקן רובינסון 3-8, שזה עוד אחוז סביר, כל היתר עם 3-18, והקליעה מבחוץ שלהם עדיין לא מספיק יציבה, ויכול להיות שאנחנו גם כאן הולכים לסדרה של יותר מ5 משחקים, אולי גם יותר מ6. ובגדול ברבע השלישי באמת ההגנה של דטרויט העבירה הילוך. זאת הייתה אמורה להיות סדרה הגנתית, ועד עכשיו זאת אכן סדרה הגנתית, כששתי הקבוצות עם מוצא של פחות מ-100 נקודות בשני המשחקים, אבל הפיסטונס בהגנה זה מחזה מרהיב, והוא גם נעזר בזה שאורלנדו, בוא נגיד, חזרה להיות קצת אורלנדו של לפני שני המשחקים האחרונים, כי ההתקפה שלה באמת ברבע האחרון, אני הייתי בתערוכות במוזיאון ישראל של מאובנים מהתקופה הכלכוליתית שהייתה בהם פחות, שנעו יותר מאשר ההתקפה של אורלנדו ברבע השלישי.
נראה לי בערך גדולה שלהם זה דזמונד ביין, שעדיין בכלל לא הגיע לפלי אוף הזה, שהוא השחקן היה המשמעותי, התוספת המרכזית שאמורה להקפיץ אותם שלב קדימה, עד עכשיו הוא פתח את שני המשחקים הראשונים עם 3-15-3, כן, זה שזה 20% ו-29% מהשדה, עם 9-31, ויכול להיות שאם ביין טיפה יותר טוב הלילה, היינו כבר רואים את אורלנדו ב-2-0, אבל באמת, משחק 2-11 מהשדה בערב הזה, בלילה הזה, והוא זה הראשון שצריך לטוב ברגע שהם חוזרים עכשיו לאורלנדו לסדרה של שני משחקים.
לגמרי. שוב, באופן כללי, אורלנדו, דזמונד ביין, כמו שהזכרנו פעמים רבות במהלך העונה, זה האיש שהובא לאורלנדו כדי לפתור את בעיית הקליעה מבחוץ, ואם גם הוא לא קולע, מאין יבוא עזרי.
צא בחוץ.
אנחנו בתמה את הרב הראשי. אגב, גם דילון ברוקס, הוא פשוט אוהב להתקוטט עם כולם, אז גם הוא הרב הראשי. בכל מקרה, אורלנדו תצטרך למצוא קליעה, ואורלנדו תצטרך למצוא תנועה ללא כדור, ודזמונד ביין יצטרך למצוא את הקליעה שלו, ופרנץ וגנר, שבמשחק הראשון הלך המון לטבעת, במשחק הזה הלך הרבה פחות לטבעת, וסיים באמת עם משחק לא מדהים, עם 4-11 מהשדה, 12 נקודות. ונדל קרטר היה הרבה פחות משמעותי. אורלנדו בגדול זה קבוצה של 4 שחקנים טובים, עד טובים מאוד, בכל רגע נתון, אבל במשחק הזה באמת דטרויט הצליחה, כמו שאורלנדו אמרה לדטרויט, נצחו אותנו מבחוץ, אז אורלנדו אמרו לדטרויט נצחו אותנו מבחוץ, ושתי הקבוצות לא מסוגלות לעשות את זה כרגע. וזה לא היה מחזה נעים, באמת, שתי הקבוצות ביחד עם 14-58-3, ביום ראשון יש בחינות מגן במתמטיקה, לא משנה איך אני יודע, תנסו לחשב, זה מעט. וכשמסתכלים על זה, ואתה מחבר את האחוזים האלה לשלוש, עם, יחד, עם, מצב שאורלנדו קולט 34 נקודות בצבע, אז לא נשאר הרבה. ודטרויט עוד גם קבוצה הגנה מצוינת, והיה להם לחץ נהדר בדקות הראשונות של הרבע השלישי על מובילי הכדור ועל התנועה ללא כדור, ואוסר תומפסון, כמו שציינת, היה מצוין, ואיזיה סטיוט היה מצוין, ואני רק חושב כאילו שהם עדיין צריכים לנסות להפוך את דורן ליותר טוב, ליותר אגרסיבי. במשחק הזה 11 נקודות, 9 ריבאונדים, כן, הם משתמשים גם בכישורים של דורן בתור מוסר, שזה היה יחסית חלק מעודד, והם ברגע שעושים את הפיק אנד רול, ואורלנדו כן מספימה את הפיק אנד רול, ודוחפת עוד שומרים כדי לפקוק את הצבע, אז היו כאן שם 2-3 מהלכים שהוא מצא קאטר, או מצא שחקן דקליה מבחוץ, והדבר הזה מעודד. דורן זה סימן, זה הברומטר שיקבע כמה דטרויט הולכת לפלייאוף הזה, ועוד שחקן שאני עדיין לא רואה בפלייאוף הזה, ושוב, במובן שלו יש אולי נסיבות מקלות, זה בן אדם שבכלל לא נבחר בדראפט, בן אדם שבתחילת העונה הזאת אף אחד לא ציפה שהוא בכלל ישחק בפלייאוף, זה דניס ג'נקינס, שגם הוא בשני שני המשחקים הראשונים עדיין לא שם, והם יהיו צריכים יותר פליימייקינג ויותר נקודות ממנו מאשר מה שראינו ממנו עד עכשיו. באמת שני משחקים הלילה, קיבל 11 דקות, דטרויט את המינוס 3, 2 מ-7 מהשדה, שני אסיסטים על עיבוד אחד. בסדר, כאילו יש להם בגדול את קאריס לברט שאמור לתת להם את יותר הובלת כדור, אבל ג'נקינס זה היה כל כך טוב במהלך העונה, בפלייאוף הזה הוא עדיין לא התעורר, ודטרויט תצטרך אותו אם היא רוצה ללכת רחוק.
כן, אז בסוף אנחנו לסיכום, אנחנו אומרים שיש לנו שני מדורגות ראשון במזרח ובמערב, ושניהם כנראה גילו היום, או כבר דטרויט הבין את זה במשחק הקודם, שהדרך עד לגמר האזורי או לגמר ה-NBA, בטח אם הם רוצות, לא הולכת להיות פשוטה, כל אחת מהסיבות שלה. כלומר, באמת, אז תחכה לראות מה קורה עם ג'לן וויליאמס, דטרויט פשוט צריך לשחק הרבה הרבה יותר טוב, ולהכניס את ג'לן דורן, שיהיה הרבה הרבה יותר טוב. הזכרת את קאריס לברט, אבל שעוזר להם, אז אנחנו כבר נזכיר, כי אנחנו באמת בפרק טורבו קראנו רק שני משחקים הלילה, שהשחקן השישי של העונה הוכרז אתמול בלילה, והוא קלדן ג'ונסון, הוא השחקן השישי הראשון שמשחק, שלא פתח באף אחד מ-82 המשחקים, לראשונה משנת 94, אז זה היה דל קרי.
יפה.
אבא של סק.
הוא גם השחקן הראשון שמשחק בכל 82 המשחקים וזוכה בתואר מאז למר אודום.
יפה מאוד. ונקווה שהוא לא יגמור כמו למר אודום, נקווה שלהמשך חיים כמו של סק.
אנחנו מאחלים להקים קרדשיין מזדהה עם המסר האחרון, אבל אחת הקרדשיין, אני כבר לא זוכר אם זאת הייתה, אבל בכל מקרה כן שווה להגיד, קלדון ג'ונסון שבר את שיא הנקודות של הספרס לעונה מהספסל שהיה שייך למנו ג'ינובילי, וזה נתון שכן קצת אולי יפתיע את השומע האובייקטיבי, כי אנחנו זוכרים את מנו היה עושה המון נקודות מהספסל, רק שאז א' לא היו הרבה נקודות ספסל, פשוט המספרים היו יותר נמוכים, ומנו את סוזה גם היה המון פליימייקינג והמון את זה. אני חושב שאנחנו ראינו את האימפקט של קלדון ג'ונסון הרבה במשחק, גם בסדרה עד עכשיו. בינתיים יש אגב שני שחקנים של סן אנטוניו שכבר זכו בתארים אישיים, אפס של פורטלנד, ביום שישי בלילה מכריזים על השחקן השישי המשתפר של העונה. נקווה שאולי, למרות הסיכוי המאוד קטן, כי זה כנראה יניקה אלכסנדר ווקר, אולי גם בסדרה הזאת יהיה עוד תואר.
זהו, זו הייתה הערכה שלי, בגלל שמכריזים על זה ביום שישי, והלילה יהיה, כאילו, אטלנטה מערכת את ניו יורק ב-1-1 בסדרה, ב-2 בלילה, ב-3 רפטורס ב-0-2 מול קליבלנד, וב-4.5 הטימבר וולפס נגד דנבר ב-1-1 בסדרה. ואמרתי, אולי בגלל שמכריזים מחר, וזה משחק ביתי של דני והכל, אולי זה רמז כדי להציגיש לו בבית את הפרס, לא יודע, נאחל לקלדון ג'ונסון בריאות, כי שוב, בקמנט, כמו שאמרת, השחקן האחרון של הספר שזכה בפרס אישי, הזדעזע מה התוצאות.
כן, בדיוק.
וגם נעדכן, שוב, עדיין אין כזה עדכון סופי לגבי ומבי, היום זה בעצם, אתמול הייתה הבדיקה שלו שמפרסמים את התוצאות, אבל כנראה שהוא הפסיד את משחקים 3-4, וזו ההזדמנות של פורטלנד לקחת אותן. טוב, סורוקה, תודה.
אביגדור ליברמן אמר, יש לי, נותן 48 שעות לחסל את ומבי.
וזה אכן, כנראה שזה מה שקרה. זה היה בתקופת החגים, כן. גם, כן. הולידי עם הסיפסוב עליו, אז חג שמח. סורוקה, תודה רבה.
תודה רבה.
באמת טורבו היום בבוקר, נזכיר לכולם. תמשיכו לעקוב, מחר אנחנו נבוא בבוקר ונראה איזה קבוצה יצליח לעלות ל-2-1, או לצמצם ל-2-1, ונזכיר לכם לעשות לייק לסרטון וסאבסקרייב לערוץ, כי ככה אתם מקבלים את כל התוכן במהרה, ואנחנו נתראה בעצם מחר יום שישי, אז מחר אנחנו בפרק מלא. מחר פרק מלא, אז נדבר וניכנס גם לעומק על דברים שעוד לא הספקנו בעקבות יום הזיכרון, ננתח את הסדרות ותקבלו פרק עושים NBA פר אקסלנס. רוקה, תודה רבה.
תודה רבה, לוצקי. ביי.